עצמי לחוף, טיפה להשתחרר. שטוף הים את הצרות, קפץ עליי שוטר. למה להתעסק בשטויות, הכל מהמיסים שלי. יקרים, קונספירציות, מזימות, ושוב על חשבוני. תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני. תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 522-6666.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית באים באקסטרים, יוצאים מאזור הנוחות עם נעמי ויינשטוק יופר ורוני פילבסקי.
בוקר טוב מרדיו סול, אנחנו נעמי ויינשטוק יופר ורוני פילבסקי כאן כדי לקחת אתכם אל מחוץ לאזור הנוחות ולהוביל את התקוות והחלומות שלכם למקומות שאולי עדיין לא ביקרו בהם. אז אנחנו באים באקסטרים עם כל העוצמה והנשמה, כאלה רצים למרחקים הארוכים ומקווים להדביק אתכם בתשוקה ובשמחה.
אתם מוזמנים להתקשר למספר הטלפון 03-677-3636 או להשאיר הודעות במספר הוואטסאפ שלנו 053-807-1213. ניתן להיכנס לשיחה עם השדרן דרך אתר הרדיו, ואתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. טכנאי השידור, שוקי אברהם, האחד והיחיד. אנחנו, נעמי ורוני, מאחלים לכם האזנה ערבה. בוקר טוב, נעמי.
בוקר טוב, רוני.
אז נכון שהתוכנית שלנו ואנחנו כשדרני התוכנית מדברים על, בעיקר על ריצה וכל מה שקשור אליה. ואני מתאר לעצמי, ואני מתאר לעצמי שגם את מתארת לעצמך, שעוד מיליונים בעולם עושים כמונו, והריצה היא לחם חוקם. אבל בתוכנית היום אנחנו דווקא ניתן מקום ונדבר על כל מיני פעילויות שתומכות בריצה. כל מה שהוא גם ספורט, והוא גם תומך ועוזר ומחזק ומחשל, והוא לא ריצה. אבל הוא עוזר לריצה, ובעצם תומך גם בריצה, וגם בהרבה פעילויות גופניות אחרות, הרבה ענפי ספורט אחרים. אז לפני שאנחנו מתחילים, נעמי.
כן, אולי... רוני.
ספרי לנו, לכל קהל המאזינים ולי, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תמיכה בריצה.
אז אני דווקא אתחיל מהסוף.
הסוף.
כן, כי אתה יודע, אנחנו מתייחסים עכשיו לתוספים שישדרגו את איכות הריצה וישדרגו את התחושות של הרצים, אבל בעצם כל התוספות האלה תורמות להרבה מעבר לריצה. הן מסייעות לנו בנושא של שיקום, מסייעות לנו בנושא של ביטחון, מסייעות לנו בנושא של התחושות שלנו, ובעצם זה פעילויות שמלוות אותנו לכל שעות היום, אם אנחנו עושים אותם. אבל אני רוצה להתמקד באמת במה שזה תורם לריצה. אז קודם כל, ואני משאירה אתכם במתח על איזה פעילויות נדבר היום, אבל אנחנו מסתכלים על פעולות שתורמות ומחזקות את שרירי ליבה, מחזקות את כל מרכז הגוף, את הגב. הרי כשאנחנו יוצאים לריצה, אנחנו מגרים את המערכת השלדית ואת כל הגוף, ובעצם המנופים והפיזיקה הרגילה של הגוף שלנו טיפה משתנה ממה שאנחנו עושים כל יום. ולכן הנושא של חיזוק, הנושא של התייחסות לשינוי ממצב של ישיבה למצב של פעילות, ויש כאלה שמגיעים גם לפעילות אקסטרימית. אז זאת אומרת, איך אנחנו מחזקים את הגוף כדי שהוא יוכל להתמודד עם עומסים. בנוסף, אנחנו מתייחסים לנושא של יציבה, איך הגוף, האיזון שלו, כי בוא נסתכל רגע ככה, אם יהיה חוסר איזון מספיק באגן, או טיפה נניח יש רגל אחת קצרה יותר מהשנייה, או משהו לא מאוזן במנח גוף שלנו, יש סיכוי שניפצע יותר, ולכן אם נבצע פעולות תומכות, הסיכוי שניפצע יורד. כל הפעילויות שאנחנו מדברים עליהן, אם זה קצת זריזות ותרגילי כוח וחיזוק וגמישות וקורדינציה, שכל אחד מהם מרכיב בכושר גופני ועומד בפני עצמו. אבל אם אנחנו נעבוד ונשזור את התרגילים האלה או את הפעילויות האלה כתומכות ריצה, יש סיכוי שאיכות הריצה שלנו תשתפר, וכך גם התוצאות שלנו. אני רוצה להתייחס גם לנושא של שיקום מפציעות. אנשים שמתחילים לרוץ לעתים סובלים, ובטח אתם מכירים את אם אתה רץ, בטח כואבות לך הברכיים, או ריצה לא טובה לברכיים. אז ריצה טובה, רק צריך לעשות את זה נכון. ועם התמיכה הנכונה והענפים והדוגמאות שניתן היום בתוכנית, אנשים יוכלו להבין איך לעשות את זה נכון, ואיך באמת הם יוכלו להרגיש טוב יותר.
ולזה כמובן נוסיף גם את הצד המנטלי. אנחנו יודעים שיש עוד ענפי ספורט שיודעים לתרום תחומים כמו מיקוד, סבלנות, נחישות ועוד דברים טובים לריצה, ענפים שגם בפני עצמם, גם הם עצמם יודעים לספק, אפשר להפיק מהם, בפעילות מהם, את הדברים האלה. אבל חשוב לציין שהצד המנטלי חשוב לא פחות מהצד הפיזי, ועל מה שאנחנו נדבר היום זה ייתן גם, זה ייתן את שני הצדדים.
אתה יודע מה, אתה גרמת לי עכשיו לחשוב על עוד כיוון, וחשוב לי דווקא שהמאזינים שלנו ישמעו על זה. מספיק שנחזק טיפה את שרי בטן, ובתחושות שלנו אנחנו נלך עם בטן מחוזקת יותר וחזקה, זה יגרום לנו להתהלך אחרת, וזה ישפיע בצד המנטלי, כמו שאמרת, לא פחות.
בדיוק רציתי להגיד, מה עם שרי המוח? שרי המוח, שרי המיינד שלנו, שהם חשובים לא פחות, אז אנחנו נצא להתנחתה עם שיר שכולנו רוצים להיות, היה חזק, בועז שרבי, תהנו.
קצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פחו הציבור? שניות ואיך נשארת בלי תשובה עוד לא הספקת לעשות ומה נשאר מכל האהבה הכל תנוי בך חבר אהיה חזק אל תשבר אל תיתן לעצמות בך לתבוע אהיה חזק ותתגבר הכל תנוי בך חבר אהיה חזק אל תשבר אל תיתן לעצמות בך לתבוע אהיה חזק ותתגבר גלגל נסגר באמצע הסיפור אין כבר כוח לגופה יותר למשוך יכולת לוותר אבל לך אסור הכל תלוי בך חבר אהיה חזק אל תשבר אל תיתן לעצמות בך חזק ותתגבר הכל תנוי בך חבר אהיה חזק אל תשבר אל תיתן לעצמות בך לפגוע אהיה חזק ותתגבר המסקנה חבר אסוף את כל הכוח קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר
אז הכל תלוי בך חבר, ואם...
רוני, יהיה חזק.
יהיה חזק, והנה אנחנו מדברים על מה יכול להפוך חבר לחזק, וגם אותנו וגם אתכם. אז דיברנו על תחומים שיודעים לתמוך ולספק לספורט בכלל, לריצה בפרט, ובחיים, בכל פעילות שאנחנו עושים בחיים, איך התחומים האלה יכולים לתרום לנו, ויש לנו היום שניים כאלה. אחד מהם זה... אומנויות לחימה. אומנויות לחימה, תחום רומנטי בפני עצמו, עם המון תורות, ידע, טכניקה, מאפיינים ומרכיבים נפשיים.
ולא אלימות.
ולא אלימות, לחלוטין לא אלימות. אין שום אפילו קשר בין אומנויות לחימה לאלימות, כמו כל דבר, אפשר לרתום ולגייס כל דבר למטרה. אז פה המטרה שלנו היא לדבר על אומנויות לחימה כתומכות בספורט, בריצה ובחיים. אתם יודעים, הרבה אנשים שפועלים ומתאמנים באומנויות לחימה, זה מה שהם עושים. זה אומנויות לחימה, אומנות לחימה כלשהי בפני עצמה, תורם הרבה, ואנחנו נדבר עם אחד המומחים, המאסטרים, האלופים בתחום. אז זה מצד אחד אומניות לחימה, ומן הצד השני, נעמי, את תספרי על משהו שהוא כאילו מהקוטב השני.
מהקוטב השני אנחנו נפגוש מאסטרית ומנחה ומדריכת מדריכים, מה שנקרא, לפילאטיס, ונראה איך תרגילים ופעילויות כמו פילאטיס יכולים לסייע לנו בשמירה על הגוף, בתמיכה בגוף ומניעת פציעות.
אני חושב שפילאטיס יש לו גם תרומה בכל מה שדיברנו. דיברנו על מיקוד, דיברנו על על גמישות, דיברנו על על נחישות. אז מעניין, מאוד מעניין להסתכל על שני תחומים באמת שהם בשני קצוות שונים של הסקאלה, אבל איך התוצאות, התוצאות בשניהם די משתוות, די עושות תכלול של כל מה שאנחנו צריכים כדי, גם כדי לעשות ספורט, בכלל, גם ריצה, וכל מיני פעילויות פיזיות שאנחנו צריכים בחיים. אז לפני שנעבור לדבר עם המומחה שלנו לענייני אומנויות לחימה, נצא לעוד שיר. היום אנחנו בעניין של גברים חזקים, בינתיים, אחר כך יהיו גם נשים חזקות.
תיזהר.
כן, אז אנחנו עכשיו עם שיר שהרבה זמן לא שמענו, ובטח בגיל הנכון אתם זוכרים אותו, שימו לב. יורם גאון, כל הכבוד.
בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כשהקרב היה בוער והכיתה לא ססה, המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה. כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעות, ומאחור הם צעקו כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים, אם רק תרצה אצלי תהיה ישר בין הידיים. אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לרעוד, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, לי יש כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. אם בשיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע, את עצמי מן השעון ישר עד ג'בליה. אבל אחר כך הוא חוזר בקטן מאוד, מרים כוסית ועוד אומר כל הכבוד.
בוקר טוב לרוני סאקה.
בוקר טוב.
אז אני קודם כל שמחה להציג אותך לפני כל המאזינים שלנו. רוני סאקה הוא מנהל בית ספר לאומנויות לחימה, הוא בעצמו מייצג את ישראל בארץ ובעולם באגרוף תאילנדי. בין היתר גם מאבחן ומטפל בתנועה בשיטה OCO, קורדינציה, קשב וריכוז וכישורי חברה בילדים רגישים, חסרי ביטחון, מוטוריקה עדינה וגסה. רוני, מה שלומך?
בסדר, תודה.
אתה רוצה להתחיל ולספר לנו באילו אומנויות לחימה אתה מתמחה?
כן, מתמחה במיוחד באגרוף תאילנדי. וקפוארה, קראטה, קצת ג'ו-ג'יטו.
ואיך הגעת לזה? למה בחרת דווקא את האומנויות לחימה?
למה בחרתי? זה כבר התחיל מגיל 5 שראיתי את ברוסלי.
ברוסלי, ברוסלי, איש הזעם.
בדיוק, שאני, אתה יודע, אנחנו 50 פלוס, אז לפני 45 שנה הלכנו לקולנוע. הלכנו לקולנוע וראינו את ברוסלי, אז אמרתי, אני רוצה להיות כמו ברוסלי, ומשם לא הפסקתי כבר 45 שנה.
ומה זה תרם לך? מה דווקא באומניות לחימה שהרגשת שהופך אותך לאדם טוב יותר, לאדם שבעצם יכול להעביר את זה הלאה, שזה מה שאתה עושה היום?
תרם לי רבות, במיוחד מאיפה שאני מגיע, לא היה לי, אם הייתי נמצא איפה שאני, איך אומרים, עם השכונה, אז הייתי מגיע למקומות מאוד רחוקים. אז המוניות לחימה גרמו לי להיות כל הזמן בפוקוס ולהתאמן, וכל הזמן סדר יום חדש.
אוקיי, זה נשמע כמו בית ספר לחיים.
כן, ברור זה בית ספר לחיים, זה פילוסופיה, זה הרבה דברים.
רוני, קודם כל, אני רציתי להגיד לך קודם כל שיש לך שם יפה.
מתחנף, הוא מתחנף, מלא.
אני מתחנף לעצמי. תגיד, מי שלא עובד בזה, אתה עובד בזה, אבל מי שלא עובד בזה ומתאמן, מתאמן באומנויות לחימה, איזה תרומה יש בתחום לחיים בכלל?
אז ככה, אני אומר לכל מי שמגיע אליי, מתאמין אצלי 5 שנים מרוויח את החיים שלו. מה זאת אומרת? כי יש לך מכלול דברים באומנויות לחימה. קודם כל אתה לומד לעבוד תחת לחץ. אתה יודע לעבוד תחת לחץ, אתה לא מתרגש משום דבר. יש לך שם את הגמישות, לקורדינציה, ובזמן שילדים במיוחד שמתעסקים בלחימה, אז זה מלמד אותם להיות רגועים, שלווים, שמחים, כמובן לאורך זמן, כן? זה לא מגיע ביום אחד. וככל שאתה מתאמן יותר באומנויות לחימה, אתה ממש מרגיש רוגע ושמחת חיים. כמובן לאורך זמן. אבל זה חייב להיות עד 5 שנים ומעלה בשביל להבין מה זה עולם הלחימה. אי אפשר ביום אחד כמו בכל ענף ספורט.
כן, אבל... סליחה, תמשיך.
אוקיי.
בוא נסתכל רגע, אתה דיברת פה על התרומה של זה, ומי כמוני יודע... כמה השפעה יש לזה על ילדים ועל בוגרים בכל מיני תהליכים ומצבים בחייהם, אבל בוא קודם כל תגיד לי איזה תרומה יש לזה בצד הפיזי בלבד. כן, בצד הפיזי קודם כל.
תשמעי, קודם כל במוניות לחימה אנחנו עובדים ימין ושמאל, ממש קורדינציה, דבר כזה אני יותר חזק בימין, יותר חזק בשמאל. עכשיו ככל שאני מקבל יותר מהלומות לגוף שלי, אני נהיה יותר חזק. גם פיזי וגם מנטלי. והרוב אנחנו עובדים הרבה הרבה שרירי ליבה, שזה ממש ממש תורם בכלל בריצה, זה ממש תורם, זה הכל מתחיל מהבטן. כל הביטות למיני במהירויות, כל האגרופים במהירויות, ובריצה זה נפח לנו למעשה להרפיה, הריצה. אז זה תורם המון לריצה. כל אלה שבאים אליהם מעולם המראטון, שבאים ומתאמנים אצלי, הם מתים, קשה להם מאוד.
רגע, אל תקדים את המאוחר, חכה, תכף אנחנו מגיעים לזה. אבל אמרת שככל שמקבלים יותר מכות, אז זה נשמע ממש ככה, מה שלא הורג מחשל, כמו שאנחנו אומרים. כן, אז... ועכשיו בוא רגע נקפוץ לתחום שלנו, של נומי, שלי, של עוד הרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם, ואנחנו רוצים לדבר על ריצה ועל התרומה של אומנויות לחימה לריצה. איזה דברים יכול למצוא רץ למרחקים ארוכים בתרגול אומנויות לחימה?
קודם כל, המנטלי זה מאוד קריטי פה, כן? מנטלי. קודם כל, אתה יודע שיש מטרה ואף אחד לא יכול להפיל אותי. אני מסיים את המטרה שלי. זה קודם כל מנטלי, כן?
כן. יפה, תודה.
כי הרי בלחימה, אתה כל מה תחת לחץ, מרביצים לך, זה ממש מלחמת מוחות אסטרטגיה. כל מה מתקיפים אותך. ואתה צריך כל מה מוכן לכל דבר. מנטלי, אוקיי? ובריצה לא מרביצים לך, לא מציקים לך, לא עושים לך כלום. כל מה אתה צריך זה לרוץ.
בריצה אתה מתווכח עם עצמך.
בדיוק, שזה מאוד קשה, מאוד קשה. אני אגיד לך את האמת שאני כל מה שאני רץ בא לי לעצור, אבל אני לא רוצה, כי יש לי מטרה, כן?
יפה, אז אתה משליך מענף אחד לשני.
ברור, חייב לרוץ, זה עושה לנו, זה משלים, אוקיי? כשאתה רץ, אתה... אז כשאתה בלחימה, למעשה, כשאתה מתאמן, מה עוזר הריצה, למעשה? המנוחה, הדופק חוזר יותר מהר.
כן.
ולגבי המכות, שאני אמרתי לקבל מכות, זה לקבל מכות בהדרגה ובהסכמה, לא באים ונותנים מכות למי שלא רוצה, רק מי שרוצה מקבל וממי שזה רק עושה לו טוב.
אפשר מדי פעם לקבל אישור מיוחד כזה, כן לקבל, לתת מכות למישהו שלא רוצה?
לא, זה כבר אלימות. זה כבר אלימות.
אני רוצה לספר רגע גם למאזינים שלנו וגם לך, יש לנו מתאמן שככה, בדיוק אתמול ככה דיברנו על זה לפני כמה זמן, הוא סיפר לי שהוא מתלבט לעשות עם הבן שלו קפוארה. וישר עיניי נפקחו בהתלהבות, ואמרתי, בטח, והוא הסתכל עליי ואומר לי, מה, את מעודדת אותי לעשות קפוארה? אני רץ למרחקים, אני מרתוניסט, מה פתאום קפוארה? והסתכלתי ואמרתי לו, תשמע. אני מניסיון, מידע, אצלי בבית, הבן שלי היה קפואריסט, התאמן אצלך כשהוא היה קטנצ'יק, וראיתי את התרומה בנושא של גמישות ואקרובטיות ותנועתיות של הגוף, איך זה תרם לעידן, לבן שלי, ואותו מתאמן באמת ככה התחיל, ואני מסתכלת עליו היום בריצה, ואני רואה את התנועה שלו, איך השתפרה, איך התנועה שלו השתפרה בעקבות האימונים בקפוארה?
לא ספק, ברור. קפוארה, לפי דעתי שקפוארה זה הספורט המושלם. זה הספורט המושלם, באמת.
רוני, אתה עושה לנו פה קונקורנציה, אתה עושה לנו פה תחרות, ואנחנו...
למרות שאני רוב היום, אני כל היום מתעסק באגרוף תאילנדי, כן? כי אני בא מעולם הזה, אבל כשהתחלתי בגיל 28 את הקפוארה, לפי דעתי שקפוארה זה הספורט המושלם מבחינת תנועתיות. יש לך שמה את כל המרכיבים של הקורדינציה ושיא הגמישות שאין את זה באגרוף, אבל אני למעשה לתלמידים שלי מכניס קפוארה מדי פעם, כן, שיהיה להם דברים שאין את זה באגרוף תאילנדי.
את רואה נעמי, אמרנו שהתוכנית תהיה על ענפים שתומכים בריצה, ועכשיו הרי גם רוני, כל אחד שעושה את הספורט שלו, טוען שהספורט שלו הוא הספורט המושלם.
זה בסדר.
רגע, תכף אני מיישב את הדברים. אז מה שאנחנו בעצם מפיקים מכל העניין הזה, שבאמת כל ספורט הוא מושלם בפני עצמו, אבל בכל ספורט יש תרומה לענפי ספורט אחרים, ולא סתם בחרנו באומנויות לחימה, גם בגלל שהוא סוג של אקסטרים במובן הפיזי, הוא סוג של אקסטרים, אבל כמו שאנחנו שומעים מרוני, יש בו גם הרבה אקסטרים במנטלי, בנפשי, וכל, אני חושב, כמו שאמרנו, כל ספורט, כל ענף יכול להתערם גם מאומנויות לחימה.
ובכלל, תחרות זה מנטלי, תחרות זה דבר מאוד חשוב.
להיות מוכן לתחרות, להיות מוכן להגיע עם הגוף במצב הנכון והכי מדויק, או להתמודד מול מתאבק אחר, או להגיע בסי ובזמן הנכון. רוני, אני רוצה לפני סיום לשאול אותך דווקא נושא שמאוד חשוב, איך הנושא של אומנויות לחימה עוזר לילדים ואנשים עם בעיות קשב וריכוז? זה תחום.
קודם כל, אני אומר כזה בעיית קשב וריכוז, יש קושי.
אוקיי.
מושג בעיה, אני לא אוהב אותו, כי אם לא היה לי קושי לא הייתי מצליח, כן? אני, יש לי קשיי למידה, יש לי קשב וריכוז, אני דיסלקט, יש לי כל החבילה, ועובדה, אני עושה מלא דברים, ואני מצליח את כל התלמידים שלי, כן?
כן, ומצליח וגורם להם להרגיש שהם מצליחים ומוצלחים.
מידו, כל התלמידים שלי, אני מלם חבר'ה, לי לא בא, הם מספרים, בשביל לכם בעיות קשב וריכוז, גם אני עם כל החבילה. בואו נתקדם. אז באומנויות לחימה, בגלל שיש באומנויות לחימה סדר וארגון, זה כבר גורם לילד להיות מאורגן עם עצמו. עכשיו, ידוע, כאשר אנחנו מתאמנים אימון רב, אז הלב מפריט את החומר האנדרופין, ואז אנחנו נרכוז במוח.
כן.
תחליף לכל הכדורים למיניהם, אוקיי?
נכון.
אבל זה חייב להיות על בסיס יומי. ילדים שיש להם קשב וריכוז, כל מיני קשיים למיניהם, חייבים במיוחד לעסוק באומנויות לחימה, כי שם את כל התסכולים שלהם הם מוציאים שם, כמובן לאורך זמן, זה לא אוקוס פוקוס.
אז רוני, אני רוצה להודות לך בדיוק במשפט סי הזה שאמרת, אני מאמינה שתהיה לנו גם תוכנית שנתייחס להתמודדות עם קשיים כאלה ואחרים.
אתה מבין, אחרי השיחה איתך היא זהו, היא בחיים לא אומרת יותר בעיה.
אז מתמודדים עם קושי, אז אנחנו בטח נזמן. מה זה?
קושי גורם לנו להצליח.
נכון.
לגמרי, לגמרי.
אז עם, עם המשפטים שככה נתת לנו ועם האני מאמין שלך, אנחנו נמשיך בתוכנית ואתה תמשיך ביום שלך לאתגר ולקחת ילדים ואנשים, ואני יודעת שאתה עובד גם עם נהלים בכל מיני גופים בכירים. אז יפה, אז תמשיך לעשות באהבה את כל מה שאתה עושה ואנחנו נתראה במסלולים ובים.
נשתמע.
תהיה חזק, רוני.
תודה, רוני. יום טוב.
להתראות. ביי, ביי.
ביי, ביי.
כן, אני חושב שרוני ייצג יפה את כל מה שיש באומניות לחימה, ואיך אנחנו, איך כולם יכולים להתרם, גם מי שרץ, גם מי שלא רץ. ועכשיו אנחנו במעבר חד לפילאטיס.
איזה כיף, ובחרנו את השיר כלים שלובים של גידי גוב.
שמשלב לנו את התחומים.
אכן, כן.
את באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט את באת ונגעת בלה כל פעם קצת לאט לאט אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי את ואותי אהב כאב ולא עזב את באת ונשארת נשבעת בכל משפט בכל מבט אני עוד הייתי אי שם כשאת נכנסת אצלי לדם קו אחד יחד זורמים מיד ליד פעם אני ופעם את באת ונתת ולא ביקש דבר נכנסת לתוך ואת באת ונתת
את בת ונגעת. בוקר טוב להדר שוורץ.
בוקר טוב, נעמי ורוני.
בוקר טוב.
איזה כיף שהזמנתם אותי, ואיזה שיר יפה בחרתם.
נכון.
החלטנו לשלב את הכל ביחד, גם את הדר איתנו.
אז אני רוצה קודם כל להציג אותך למאזינים שלנו. אז הדר שוורץ היא פיזיותרפיסטית ומדריכת פילאטיס. הדר מנהלת את בית הספר לפילאטיס בקמפוסיים שבאוניברסיטת תל אביב, והיא דוקטורנטית בחוג לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב. הדר, ספרי לנו על עצמך עכשיו את.
מה יש לי עוד להגיד? אמרת את הכל כבר. יש לי גם שני ילדים חמודים. אחת בת 4 ואחת בן 11, יש לי בת זוג מקסימה וגם כלבה חדשה. ואני הגעתי לכל העולם הזה של התנועה מזה שבכלל הייתי רקדנית המון שנים, וכשהבנתי שאני לא אהיה רקדנית מספיק טובה כמו שחשבתי, עברתי להיות מורה ופיזיותרפיסטית. אז זה ככה, זה בקצרה, כי את כל האנדולטים את אמרת כבר.
איפה, רגע, איפה נכנס פה הדוקטורנטית בחוג לבריאות הציבור? באוניברסיטת תל אביב?
היה לי מזל גדול, וככה, היה שהאוניברסיטה כל כך קרובה, ואני לא יכולה בלעדיה, עשיתי תואר ראשון ותואר שני בפיזיותרפיה באוניברסיטה, ואז החלטתי שאני רוצה להמשיך עוד הלאה, והיה לי מזל שפגשתי את דוקטור ישראל אלתרים, שהוא נכנס פה כמרצה בחוג לפני איזה שנה וחצי, והקים מעבדה מדהימה למדעי האימון, ובעצם תחת הכותרת הזאת שבריאות הציבור, אני נכנסתי לדוקטורט במדעי האימון יותר, זה העולם.
בקיצור, את נמצאת בחלום הרטוב שלנו, את עובדת בחלום הרטוב שלנו, סחתן עלייך.
אני מאוד משתדלת.
איזה כיף. ובעצם, את אומרת, עשיתי תואר בפיזיותרפיה והכל, ולמה פילאטיס? הרי פיזיותרפיה, היא יודעת כבר מה לעשות. ולמה דווקא פילאטיס?
נעמי, אני הייתי מדריכת פילאטיס לפני שנהייתי פיזיותרפיסטית. הייתי רקדנית, ואז הלכתי ללמוד פילאטיס. אז בי, זה בגלל שלא היה לי כסף לשלם על שיעורי פילאטיס, נהייתי מורה. ואז הלכתי ללמוד פיזיותרפיה, כי הבנתי שזה ככה לא הספיק לי, ורציתי לדעת עוד. והתאהבתי בשילוב הזה בעצם. זה לא שבעיניי אחד לא יכול לבוא בלי השני. אני גם לא פיזיותרפיסטית אני לא אגיד מה אני לא, אני אגיד מה אני כן. אני פיזיותרפיסטית שמאמינה בתנועה ומשתמשת בתנועה ככלי לשיקום. זה המקום שאני מרגישה בו הכי בנוח, וזה המקום שיש לי בו הצלחות עם מטופלים.
וכשאני רגע חוזרת איתך לנושא הפילאטיס, מה התרומה של פילאטיס לאדם הרגיל? כאילו, למה, אם היום את מדברת עם אנשים, למה את ממליצה להם פילאטיס? כי מה יש בזה?
בואי נגיד מה זה פילאטיס קודם, טוב?
בבקשה.
אז נגיד שפילאטיס, קודם כל שיטת אימון, ושיש לה, היא מורכבת מתרגילים שהם די אופיינים, כלומר, אם מסתכלים על אנשים מתרגלים פילאטיס, אפשר לזהות, יש ככה תנועות שהן מזוהות עם השיטה הזאת. זו שיטה שהמציא אותה איש, שנקרא ג'וזף פילאטיס, והיא מקדמת את הקשר בין הגוף והמיינד, התודעה, באמצעות עקרונות, כמו דיוק, שליטה, ריכוז. אם את חושבת רגע, אם חושבים על המילים האלה, דיוק, שליטה וריכוז, זה משהו שכל אחד מאיתנו מאחל לעצמו בחיים באופן כללי ובתנועה בכלל. ויש בו, יש לנו אפשרות לתרגל או על מזרן, תרגילים שהם בלי התנגדות חיצונית, רק עם משקל הגוף, או עם מכשירים שהם מכשירים מיוחדים שעובדים עם התנגדות שקפיצים, ומייצרים סביבת עבודה מאוד ייחודית. אז מה זה תורם? אני יודעת מה, אני אגיד עוד משהו לפניכם, כי אני חושבת שפילאטיס, בגלל שהוא עבר הרבה גלגולים בערך 100 שנות קיומו, ויש הרבה אינטרפטציות שונות למה זה ואיך נכון או לא נכון לעשות, והרבה מאוד אנשים מסתובבים בעולם וחושבים שיש איזה דרך נכונה לעשות פילאטיס, ובכלל שיש דרך נכונה להתנועע. ואני חושבת שאם יש משהו שאני אולי רוצה להגיד כאן בתוך הדבר הזה, זה שהאג'נדה שלי או האמונה שלי שאין דרך אחת נכונה להתנועע, בדרך תרגול תנועתי, שדרך אגב פילאטיס זה רק כמובן דרך אחת, יש לכל אחד יש את הדרך המועדפת עליו, וכל אחד או אחת צריכים למצוא את הדרך שמועדפת עליהם. אבל בעיקר חשוב להבין שאין נכון ולא נכון בתנועה, ובעיניי הדבר הכי משמעותי שאפשר לקבל מתרגול של פילאטיס זה שכלול תנועתי ועוד אפשרויות להתנועע בעולם. כל אחד בהתאם להעדפות שלו.
אז אדר, בואי נהיה קצת יותר קונסטרוקטיבי, בואי נהיה יותר ממוקדים. ונומי כבר שאלה, אבל אני רוצה למקד את זה ולחלק את זה לשניים, ככה שיהיה יותר מובנה, התשובה תהיה יותר מובנית. על איזה תרומה את יכולה להצביע, למשל, לאנשים שרצים, ואני רוצה שתחלקי את זה לפן הפיזי ולפן המנטלי.
יש כמה
היבטים
בפילאטיס. אחד מהם הוא הנושא באמת של שליטה ומודעות לגוף, וקואורדינציה וטווחי תנועה. וקשה קצת להפריד בעיניי, אבל בואו נתייחס בכל זאת, נתחיל מההיבט הפיזי, כי ביקשת, אז נלך על נושא טווחי התנועה.
אין לך ברירה.
אין לי ברירה. נלך על נושא טווחי התנועה, לדוגמה. אז לדוגמה, טווחים של ירך. קח את התנועה האופיינית בריצה, ותחשוב עכשיו על מתאמן, על רץ, שחסרה לו התנועה של פשיטה בירך. והתנועה הזאת, ועדיין הוא מאוד אוהב לרוץ, זה מה שהוא אוהב לעשות.
כן.
עכשיו, אני לא אגיד, כי אני לא אוהבת לדבר על מה עלול לקרות אם למישהו יש טווח מופחת בירך.
לא צריכה לדבר, זה קורה.
אבל, בסדר, אז אתם רואים את זה בשטח, אבל אני בעיקר רוצה לדבר על איזה יופי יהיה שלמי שאוהב לרוץ, יהיה טווח גדול והזדמנות להניע את הירך בצורה יותר חופשית בזמן שהוא רץ. או ניקח את היציבות של האגן.
כן, כן.
אני אקח את היציבות של האגן, נכון? כל פעם שאנחנו דורכים על רגל אחת, ואנחנו צריכים בעצם לשאת את כל משקל הגוף באימפקט על רגל אחת, האגן, הצד החיצוני של האגן אפילו, אם נדייק פה, צריך לתת יציבות בצורה די משמעותית, נכון?
כן.
ואם במקרה אני אישה עכשיו שילדתי כמה ילדים, ואני החלטתי שאני רוצה לצאת לרוץ, והאגן שלי שעבר את כל החוויה המטלטלת הזאת של לידה פעם ועוד פעם, ונניח שלא דאגתי לחזק, אז אני עכשיו יוצאת לרוץ, והאגן או הצד החיצוני של האגן מקבל כל פעם את האימפקט הזה מהקרקע, ואיך אני יכולה להרוויח מזה שאני אכנס לתרגול של שעה שבמהלכו אני אפתח שליטה על האגן, ובעיקר על החלקים הלטרליים של האגן, הצידיים של האגן. אתם יכולים להתחבר למה שאני אומרת?
אנחנו מתחברים מאוד.
We couldn't put it better.
ואני רוצה מזה לקחת אותך, בעצם תוך כדי התרגיל, אני מפתחת את המודעות לאיך האגן שלי, איך התנועתיות שלי, וזה לוקח אותנו.
היכולות שלי, איך אני ממקסם את היכולות שלי. אני רוצה להגיד לך שנומי ואני בתור, איך אומרים? פילטיסיונרים? פילטיסטים? פילטיסטים, זה נשמע טוב. אז טוב, אני לא משווה אותי לנומי. נומי, תראה, נומי בא מעולם של התעמלות ומכשירים וקרקע ואוויר וכל האינסטרומנטים. ונומי גמישה וחזקה.
איזה גמישה? זה סתם, זה
מהקוצר.
אדר, אדר,
אדר,
אדר, את יודעת שאני לא מגזים, נומי אישה ביונית. אז אני עושה לידה את הפילאטיס, אז קודם כל, עכשיו ברצינות, אני אגיד שאחרי תקופה של תרגול פילאטיס, עולם אחר. עולם אחר לרץ.
מה אתם מרגישים?
עולם אחר. אני אתחיל ממה שאת התחלת בו, וזה הטווח תנועה, טווחי תנועה. אין מה להשוות בכלל. כשאנחנו יוצאים מפילאטיס, אנחנו ככה כאילו מרחפים ככה על עננים. השרירים כל כך נענים וכל כך משתפים פעולה. אז אני בתור קרש אופייני, אני יכול להעיד. אבל, לא אבל, בנוסף לזה, אנחנו רוצים לשמוע ממך על אוכלוסייה נוספת ייחודית. לא, זאת אומרת, היא לא ייחודית, אלא היא צריכה תוצאות ייחודיות, וזה כשאנחנו מדברים על שיקום.
נכון.
אז איך...
איך הפילאטיס נכנס בנושא השיקום?
אתם נפצעים הרבה שם בארצה.
נעמי, היא כבר השנייה היום שעושה לנו bad reputation.
אז
קודם כל, אני ממש כאילו, ממני לא תוציאו bad reputation, אני חושבת באמת שתמיד עדיף להיפצע מספורט מאשר לא, להיפצע מאשר לכאוב מסיבות של חוסר בתנועה. ואני חושבת שבאמת הפציעות של הרצנים, של הרצים, הן קצת ייחודיות מההיבט שבאמת אנחנו מדברים על overuse, ופחות על פציעות כאלה של טראומה, של עכשיו נקרא לי הצולבת במשחק כדורגל. ואז הפציעות האלה הן ממזריות, כי הן ככה מתפתחות לאורך זמן, ולפעמים מתעלמים, ולפעמים נותנים להם להגיע למצב כבר שבאמת נדרשת אחר כך איזושהי הפסקה מאימונים. ולמרות שאנחנו מאוד משתדלים לא להוריד אנשים מתוכנית אימונים, אנחנו מאמינים ששיקום צריך לקרות תוך כדי תנועה, לפעמים אין ברירה, וצריך להתחיל ממש מאפס, ממצב שאפילו נסיעת משקל מלאה אסורה. יכול להיות במצבים קיצוניים, אבל בוא נלך רגע אליהם, ונגיד מה קורה למישהו שעכשיו ממש נדרש ללכת עם קביים, או אפילו להימנע מזה, ואנחנו יכולים לשים אותו על מכשיר, שמיועד לזה שהוא יוכל לקבל התנגדות חיצונית, ולבצע תנועה, אבל בלי הנסיעת משקל, בלי כוח הכובד, כי הוא נמצא בשכיבה, והמכשיר פילאטיס הרפורמר, שהוא זז בעצם על מסילה עם אפס התנגדות, וההתנגדות היחידה שיש, זה כפי, שאני יכול כמטפל או כמורה, להתאים אותו לבן אדם, ולהתחיל ממש מרמה של כלום ושום דבר, ומשם לבנות בחזרה. לבנות מה? גם את הכוח, גם את הטווח, ובעיקר, והרבה מזה, זה גם את הביטחון. כי הרבה מהאנשים מפחדים, הרבה אנשים נפצעים, יורדים תוכניות האימונים שלהם, ואחר כך להחזיר אותם, זה סיפור שיושב בעיקר על פחד, על הימנעות, על החוויה החזקה והמטלטלת של מה זה להיפצע.
נכון. ובעצם מה שאני רוצה ככה לקרוא לכל מי ששומע, ו... זה גם מה שאנחנו באימונים מדברים עם מתאמנים שלנו, זה דווקא הטיפול המונע, התחזוקה השוטפת של הגוף בתרגול נכון, ונושא של הפילאטיס הוא בהחלט יכול להיות מניעה טובה מפציעות או מאיזשהם הידרדרויות במצב פיזי.
תראי, הנושא של מניעת פציעות, נושא שאם היה לנו תשובה לזה, אז היינו יכולים לפרוש ולשבת בקריבים. אבל כי אין פה באמת איזושהי תשובה אחת. אתם בטוח יודעים כמאמנים שהדבר החכם ביותר שמתאמן יכול לעשות זה לנהל את סרגל המאמצים שלו, ולכן מאוד חשוב להתאמן בצורה מנוהלת ובצורה מודרכת. הרבה פעמים אנשים פשוט יוצאים ומתחילים, דרך אגב גם בפילאטיס יכולה אישה להיכנס או גבר, והם לא עשו אף פעם, ולהיכנס לאיזשהו שיעור ברמה מתקדמת, וגם הם יעשו, יכולים לחוות חוויה של פציעה, כי הם לא, ניהלו את סרגל המאמצים שלהם. זאת אומרת, פילאטיס לא חייב להיות רק שיקום, הוא יכול גם להיות, גם לפצוע אם לא מנהלים נכון את המאמצים.
אבל זה כמו כל דבר בחיים, מה שאת מנהלת לא בצורה נכונה, עלול לפגוע בך.
אז ניהול של סרגל המאמצים זה דבר אחד, והדבר השני, וזה משהו שחשוב לי להגיד, על אף שאני בכובע של מדריכת פילאטיס כאן, אני רוצה גם לשים את הכובע של הפיזיותרפיסטית ולהגיד שהרבה רצים חושבים שאימוני משקולות נגיד, בחיזוק אימוני התנגדות, הם לא בשבילהם. הם הולכים לרוץ, למה הם צריכים להרים משקולות? למה הם צריכים לעשות סקווטים? עכשיו, בואו, אנחנו לא יודעים אם אנחנו ניכנס לשיחה הזאת עכשיו, אבל
אנחנו חברים, לא, אנחנו לא.
אין בעיה, אבל חברים, תעשו תוכנית אימונים שהיא תהיה מותאמת לכם, ותהיה בה גם את המרכיבים של טווחי התנועה והריכוז והשליטה והדיוק שיש בפילאטיס, גם את מרכיבי הכוח, וגם כמובן את המרכיבים של ניהול המאמצים.
ניסחת את זה ממש טוב. זאת אומרת, זה בתוכנית האימונים לפחות שלנו, יש שיעורי בית ותרגילים וחיזוקים למיניהם, ואנחנו כמאמנים רואים את החשיבות שהמתאמנים שלנו כן יעשו אימונים פילאטיס לצורך העניין, או חיזוקים, או לא משנה, אבל שיעשו איזושהי מעטפת למה שהם בחרו לרוץ, כדי שהם יוכלו לרוץ לאורך זמן ולהרגיש טוב.
אני מדבר מהניסיון שלי, ההתנגדות שלי לפילאטיס הייתה גדולה מאוד, לא בגלל שלא ידעתי את התרומה, אלא, את יודעת, קרשים, יש להם קצת בעיה להתחיל, אבל מהרגע שהתחלתי, די קשה לי לוותר על זה, ו...
וזה בעיקר,
כן, וזה בעיקר בזכות התרומה לריצה, לא שום דבר אחר, התרומה לריצה ממש, וכנראה שזה תורם לענפים או בענפים אחרים. אדר, אנחנו היינו שמחים לדבר איתך, וגם בטח היית מגישה לנו קפה, ככה טוב, והיינו...
או שהיינו עוקדים איתך.
אולי אתם הייתם מגישים לי קפה.
ידעתי שהיא תגידי, ידעתי. לא, אני מכיר, ידעתי. בקיצור...
כאילו, נפלת באמת על הבן אדם, באמת, כאילו, נסעת לך רואה.
שיעשה לך קפה, בדיוק. בקיצור, רק רציתי להמחיש כמה אנחנו היינו רוצים לדבר איתך עוד. אבל את יודעת, בלי קפה זה לא עובד. עכשיו אני, מה, אני אעשה קפה? בקיצור,
לטובתך, זה במניעה, לטובתך.
בקיצור, את יודעת מה, אתמול בסיום האימון, נומי ככה, נומי דיברה והיא אמרה לבנות, זה היה אימון של קבוצת נשים, והיא אמרה להם, ביום חמישי, לפני שאתם מבשלות, ואני, הנה, תשאלי את נומי, מי אמר לה, מי אמר, מי העיר ואמר, מה פתאום מבשלות, מה, איפה אנחנו חיים? טוב, אז אנחנו צריכים להיפרד, אדר.
איזה כיף שהצטרפת אלינו היום.
איזה כיף שהזמנתם אותי.
כן, יופי. ורגע, ואנחנו מקדישים לך שיר.
אני בחרתי אותו. כן, 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 תשמעי. אני בחרתי.
תגידי לך איך קוראים לשיר.
עד העונג הבא.
את המכשפות אני בחרתי. את המכשפות אני בחרתי. יאללה, אדר.
זה רפיוטיישן. יאללה, חמודים.
ביי. נשיקות, ביי. ביי.
שוב תקופה של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך, למפלצת רטובה, לשדון לילה לפיה טובה, מתוקה ודורסת את האור מחווה, וזורמת
אז אם אנחנו דואגים עד העונג הבא, אנחנו שמחנו לארח היום את רוני ואת...
מה לארח את רוני? אני כל הזמן כאן.
לא, רוני, את רוני ואת אדר, ולשמוע מהם על ההשפעות והמתנות שאנחנו מקבלים בפעילויות נוספות. יש עוד הרבה פעולות פיזיות, ענפים שתומכי ריצה, אנחנו יכולים להסתכל על חתירה, ואנחנו יכולים להסתכל על קייקים, ואנחנו יכולים לדבר על חדרי כושר, ואנחנו יכולים לדבר על, על כל מיני ריקוד ובלט. כל ענף וכל פעילות ספורטיבית היא תורמת ומחזקת את הגוף, ואנחנו כשבאים מעולם הריצה, אנחנו צריכים לדאוג לתת עוד משהו כדי שהריצה שלנו תישמר לאורך זמן. וענפי הספורט, כמו שהיום שמענו, תומכים ונותנים לנו רווחים נוספים, והכי חשוב, הרווחים הם לא רק במסלול, הם בכלל, כל הזמן, בכל יום. רוני?
כן, באמת היה לנו היום תוכנית תורמת במיוחד, גם למאזינים וגם לענפי הספורט שכולנו עושים, וכאן אנחנו נאלצים לסיים את התוכנית, באים באקסטרים עם...
נעמי.
ורוני, ברדיו סול. אנחנו מאוד נהננו, אנחנו מקווים שגם אתם. אנחנו נחזור בשבוע הבא. אנחנו, לפני שניפרד, חייבים להגיד תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור שלנו, שהוא אחד ויחיד, כמו שאתם כבר יודעים. אתם מוזמנים להישאר כאן ולהזין לאילנית הימן בתוכנית הבאה, שתהיה רוח המספרים, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
להתראות.
ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. יכולתי לפחות להחליף את הכיסאות כי אומרים בדרך כלל משנה מקום משנה מזל עבד בדואר היה מחלק את המכתבים קיבל אפילו תואר יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים והג'וב מיד פותר כי יש סוף בכל דבר
היי יויה
אני שואל
היי יויה
אתם עונים
היי יויה
האם זה פר
היי יויה
הם לא יודעים בטלן שהתעצל לנוח היה הולך לנמלה חוזר בלי מצב רוח הוא היה פחות טיפש אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם ראה דרכי
שאתה